voltando a Zunai. נמצא בדף כ"ג עמוד א', אמר רב ששת, אך סיני חייב בנר חנוכה. רש"י מסביר שאך סיני זה אורח. אמר רב זרע מרש, כי אבינה בירב משתתפנה לפריטי דעדי אושפיזה. בהתחלה הוא אומר שהייתי לומד אצל רב, זאת אומרת, הוא היה מתארח אצל רב, אז הוא היה משתתף בפריטי, בהבי אושפיזה. בתא בנסיבי איתתא אמינא, השתא ודאי לא צריכנא דקמדליקי עלי בגוד ביתאי. רש"י אומר, בתא בנסיבי, לפעמים הייתי אחסנאי ללמוד תורה. עלי בשבילי, בגוד ביתאי, בביתי. אז רואים כאן שהאחסנאי, אחד מהשתיים, קודם כל הוא חייב בנר חנוכה, זה דבר ראשון, ואחר כך יש כאן שתי אופציות בשבילו: או שהוא משתתף בפריטי עם הבעל הבית, או שאם אשתו מדליקה עליו בבית אז הוא יוצא בהדלקה של אשתו. זה למעשה, אלה הם שתי האופציות. אגב, פה מופיע בעצם העניין הזה של ההדלקה והשתתפות היא בפריטי, כמו שראינו ברס"ר שלום גאון, שהוא אמר שיש הרבה אנשים שגרים בחצר אחת, אז משורת הדין שכולם משתתפים בפריטי בפתח החצר. ההשתתפות בפריטי, להדליק נר חנוכה, שכמה אנשים משתתפים בפריטי להדליק, ובכלל רואים את זה כאן. זאת אומרת, כאן רואים את זה אצל אח סיני, שהוא גר אצל, הוא אורח אצל הבעל הבית, והוא משתתף איתו בפריטי. ויכול להיות, יכול להיות שבאופן פשוט אפשר לומר, למרות שיש אולי אחרונים שהסתפקו בזה או משהו, אבל באופן פשוט אפשר לומר שגם כאן זה אותו דבר. זאת אומרת, יש פה שני בני אדם, יש את הבעל הבית, יש את האח סיני, אז הם לא עושים שני הדלקות בבית אחד, אלא הם עושים, זאת אומרת, כי בפתח אחד לא עושים שני הדלקות, אלא משתתפים בפריטי. זאת אומרת, זה אותו עיקרון של הרב שר שלום, שמכאן הדין משתתפים בפריטי, כי לא עושים שני הדלקות במקום אחד. אז גם כאן האורח נמצא אצל הבעל הבית, אז לא עושים, אז זה שני אנשים, שני חיובים יש כאן. כן, אח סיני חייב בנר חנוכה, יש כאן שני חיובים, יש פה את הבעל הבית, יש פה את האח סיני. אז הם לא מדליקים שני נרות, אלא משתתפים בפריטי. זה לכאורה באופן פשוט המקור של כל הדין הזה שמביא שם הרב שר שלום, שאם יש כמה חיובים אז מעיקר הדין משתתפים בפריטי. עכשיו כאן אולי נסתכל מה כאן החידוש, זאת אומרת, מה היה סלקא דתך, למה הייתי יכול לחשוב שאח סיני לא חייב, כן? זה שרב ששת אומר, אח סיני חייב בנר חנוכה, מה כמה שמלה? למה הייתי חושב שלא? אז יש כאן, בשאלה הזאת, יש כאן מחלוקת של הראש והר"ן. הראש כותב בסימן ח', אמר רב ששת, אח סיני חייב בנר חנוכה ואינו יוצא בנרו של בעל הבית, דלוהה ובכלל איש וביתו צריך להיות. דלוהה ובכלל איש וביתו. זאת אומרת, לפי דעת הראש, אז מה החידוש כאן זה שהייתי יכול לחשוב, זאת אומרת, זה ברור שאח סיני חייב בנר חנוכה. זאת אומרת, זה לא עלה על הדעת, זה לא עלה על הדעת שהוא יהיה פטור. אבל כן, אבל הייתי יכול לחשוב שאולי יש כאן דין של נר איש וביתו. הרי ברור שמעיקר הדין, אז בעל הבית מדליק בשביל כל בני ביתו. כל מי שנחשב בכלל בני ביתו, בעל הבית מדליק ויצא ידי חובה. אז הייתי יכול, אז גם עם האח סיני, גם עם האורח, גם עם האורח, נגיד יש לו חיוב בפני עצמו, אז אני מבחינת הראש, מבחינת הראש זה פשוט שיש לו חיוב בפני עצמו, כן, אבל אולי הוא נחשב לבני ביתו של הבעל הבית. אז כמה שמלן שלו, ולכן הוא חייב להשתתף, כי תראו, כי בני ביתו לא חייבים להשתתף בפריטי. העניין של השתתפות בפריטי זה כדי לקנות חלק בשמן. זה העניין של השתתפות בפריטי. בעצם כתוב בראשונים שאתה לא חייב דווקא להשתתף בפריטי. נגיד אם בן אדם אין לו עכשיו פריטי בשביל לשלם בשביל השמן, הוא יכול לעשות קניין. זאת אומרת, אם בעל הבית מרשה לו, הוא עושה קניין בשמן, והוא קונה בשמן כאילו שווה פרוטה. זאת אומרת, הוא נהיה שותף בשמן, אז הוא נהיה שותף בשמן, נגיד ככה. במקום לתת את הפרוטה, אתה יכול לעשות קניין בשמן, זה לא משנה. הפרוטה זה פשוט, לתת את הפרוטה זה קניין. זה השתתפות, זה לעשות קניין בשמן. אבל אם אני אעשה את הקניין בהגבהה, אז גם כן, אז אני גם כן אהיה שותף בשמן, אני לא צריך דווקא לשלם פריטי. למה חז"ל אמרו, משתתפנה בפריטי? כי יכול להיות ש... לא יודע, זה עולה כסף, אתה משתמש בשמן שבעל הבית, אז תשלם לו, כלומר, תעשה קניין בכסף כדי לקנות את השמן, תקנה את השמן. אבל בעצם בעל הבית נותן לך לעשות קניין אחר בשמן, אז אתה יכול לעשות גם קניין אחר, אתה יכול פשוט להגביע את ה... אם אתה מגביע שלושה צפחים, אתה מגביע את החנוכיה, אז אתה מתכוון לקנות חלק בשמן, אז זה גם כן. זאת אומרת, יש כאן, כן, הראש אומר ככה, הרי סתם נר איש וביתו, אז בני ביתו לא עושים כלום. הבעל הבית מדליק ובני ביתו יוצאים ידי חובה. לא צריך לעשות שום דבר, לא צריך לעשות קניין בשמן. אבל לפי דעת, אבל אם יש אורח, אם יש אכסנאי, אז הראש אומר שזה החידוש כאן, שהוא לא נחשב לבני ביתו. כי אורח זה לא בני ביתו. ואז הוא צריך, בעצם אז יש עליו חיוב, אז הוא צריך לעשות, ואז כיוון שיש לו חיוב, הוא צריך לעשות קניין בשמן, זה כמו שאמרתי, אז באופן פשוט, כמו שאמרתי, אז אולי שיעשו פה שני הדלקות, אז יש מקום הדלקה אחד, מקום הדלקה אחד, עושים הדלקה אחת ולא שני הדלקות. ולכן הם משתתפים, הם משתתפים טוב בפריטי. זאת אומרת, הוא עושה קניין בשמן, והוא נהיה שותף בהדלקה. אבל זה כאן הרבותא, אחסנאי חייב, כלומר, הראש אומר, לא ש... אל תחשוב שיש סלקלטטה שהוא יהיה פטור. ברור שהוא חייב, אבל מצד עצמו. כאילו, מצד עצמו, למה שהוא לא יהיה חייב? אבל, הייתי יכול לחשוב אולי על בני ביתו. אולי נחשב כמו בני ביתו. פה אני רוצה להדגיש שבעניין הזה של מי נקרא בני ביתו ומי לא נקרא בני ביתו, אז יש בתחילת סימן תפרש עין זין, המגן אברהם כותב לגבי בחורים שמתארחים אצל מישהו, זה בחורים שמתארחים ללמוד תורה. זאת אומרת, כתוב בתשובת רש"ל, גם הבחורים צריכים להשתתף. ואפשר, המגן אברהם אומר, דווקא כשאוכל בפני עצמו, אבל אם הוא סמוך על שולחן בעל הבית, הוא בכלל בני ביתו. מדינה אין צריך להדליק. וכן משמע בבית יוסף, בשם מארי אבוהב, אין שם. זאת אומרת בעצם זה תלוי בסמוך על שולחן בעל הבית. זאת אומרת, כדי שבן אדם יהיה בני ביתו, כלומר, במה זה תלוי? זאת השאלה. המגן אברהם הוא גם מצטט מהבית יוסף את הדבר הזה, בשם מארי אבוהב. המגן אברהם כותב שבעצם העניין הזה של מתי אתה סמוך על שולחן בעל הבית, ואז אתה לא צריך להשתתף בפריטי, ומתי לא. אז המגן אברהם אומר שזה תלוי, כלומר, מתי אתה מבני ביתו ומתי לא. אז הוא אומר, זה תלוי בזה אם הוא סמוך על שולחן בעל הבית. זאת אומרת, אורח הוא לא נחשב לסמוך על שולחן בעל הבית, זה הנקודה. כאילו לפי מה שמגן אברהם אומר, אז מה שקובע כאן זה לא שהוא אורח והוא זה, מה שקובע זה שהאורח הוא לא, הוא לא סמוך על, על, על הבעל, הוא לא נחשב סמוך על שולחן בעל הבית, זה כאן הנקודה. מי שסמוך על שולחן בעל הבית זה בני ביתו, ולא צריך להשתתף בפריטי. פה החידוש הוא שאדם מתארח, והייתי יכול לחשוב אולי שהוא כן נחשב לבני ביתו, נר איש וביתו, כמה שמען שלא, כי הוא לא נחשב סמוך על שולחן. הוא לא סמוך על שולחן בעל הבית, זה מה שקובע. תראו, כאן, את הדין הזה של המגן אברהם, המשנה ברורה העתיק אותו, המשנה ברורה העתיק את זה להלכה, הוא כותב שדווקא בחור שאוכל בפני עצמו, אבל אם סמוך על שולחן בעל הבית, הרי הוא בכלל בעל הבית. והוא הדין משרתיו, כיוון שהם סמוכים על שולחנו בקביעות. מדינה אין צריך להדליק, אלא אם כן רוצה להיות מן המהדרין, זאת אומרת, לפי המנהג שכל בני הבית מדליקים, אז... זאת אומרת, פה, תראו, פה אסור להתבלבל כאן בכל הווריאציות האפשריות. זאת אומרת, יש כאן בן אדם, יש כאן אדם שנמצא בבית עכשיו. לפי מה שהמשנה ברורה פסק, זה משנה ברורה פסק את זה. יוצא כאילו ככה, ש... אם אתה סמוך השולחן בעל הבית, המשנה ברורה מוסיף את המילה בקביעות, אם אתה סמוך על שולחן הבית, על שולחן בעל הבית בקביעות, אז אתה נחשב לנר איש וביתו, נר איש וביתו. עכשיו, אם זה נר איש וביתו, אז זה חוזר חזרה למנהגי הדלקה. לפי השולחן ערוך, בעל הבית מדליק בשביל כולה, ולפי המנהג של אשכנז, בשביל התקנה, אז כל אחד מבני הבית מדליק. הוא יכול להדליק מדין מהדרין המהדרין, כל אחד מבני הבית מדליק במקום שהוא רוצה. זאת אומרת, זה שאתה לקחת את ה... נגיד, אם יש אורח שהוא נחשב סמוך על שולחן בעל הבית, אז הוא מבני ביתו. עכשיו, אם הוא מבני ביתו, אז עכשיו זה חוזר הדין, עכשיו חוזר הדין של בני ביתו. כלומר, זה, מה הדין של בני ביתו? לפי המחבר, הבעל הבית מדליק בשבילהם, ולפי הרמ"א, כל אחד למהדרין למהדרין מדליק במקום אחר בתוך הבית. אבל זה דין של בני ביתו. בבני ביתו אין השתתפות בפריטי. אין דבר כזה השתתפות בפריטי בבני ביתו. או שבני ביתו מתחלק לפי מנהג אשכנז, או לפי שולחן ערוך הוא לא מתחלק, ובעל הבית מדליק בשביל כולם. זה בעצם המצב. עכשיו, אם הוא לא מבני ביתו, למה? כי הוא לא סמוך על שולחנו. אם הוא לא סמוך, הוא אורח שהוא לא סמוך על שולחן בעל הבית, אז יש עליו חובת הדלקה, אבל כאמור, כיוון שהוא אורח ואין לו, אין לו פתח בפני עצמו, אז הוא משתתף בפריטי עם בעל הבית. אז יש כאן, הייתי אומר ככה, הייתי אומר, יש כאן אולי שלושה מצבים של הדלקות של בן אדם שנמצא בבית. יש מצב של השתתפות בפריטי עם בעל הבית, יש מצב שהבעל הבית פותר אותו, יש מצב שהוא מדליק בפני עצמו. נגיד, לפי מנהג הרמ"א. יש כאן כמה, אני אומר, לא להתבלבל בשאלה הזאת. באמת, בשאלה מי נקרא בני ביתו ומי לא, מי נקרא נר איש וביתו ומי לא, מי נקרא אורח ומי נקרא נר איש וביתו. אז אני אומר, המשנה ברורה פסק לפי המגן אברהם. הוא הסתמך פה גם על ה... הוא הסתמך על המריה, בית יוסף בשם מריה בוהב. למרות שהבית יוסף לא דיבר בפירוש על אורח, הבית יוסף בשם מריה בוהב דיבר על בן גדול. על בן גדול שהוא לא סמוך על שולחן אביו, אז הבית יוסף הביא בשם מריה ברק שהוא צריך, שהוא צריך להשתתף בפריטה. זאת אומרת, זה לא בדיוק, המגן אברהם דיבר על בחורים שהם אורחים, הוא דיבר ממש על אורח. בעוד שבית יוסף כתב, בית יוסף כתב, כתב מריה בואב בשם אורחות חיים, בן גדול בבית אביו ואינו סמוך על שולחן אביו, הרי הוא כאחסנאי וצריך להשתתף. והוא הדין בחתנה ואיך הדין להם בית שהדליקו בעבורם. זאת אומרת, הוא דיבר כאן על בן גדול בבית אביו ואינו סמוך על שולחן אביו. זאת אומרת, מזה אפשר לדייק, מזה אני אומר, אפשר לדייק מפה, ש... נגיד, אני חושב, זה מה שהתכוון המגן אברהם, שאם הבן גדול סמוך על שולחן אביו, אז יש לו דין של נר איש וביתו. למרות שהוא בן גדול. אם הוא סמוך על שולחן אביו, יש לו דין שנר איש וביתו. כי המרי אבואב אמר שבן גדול שהוא לא סמוך, אז הוא צריך להשתתף בפריטה. אפילו בן, אם הוא לא סמוך על שולחן אביו, אז המרי אבואב אומר, צריך להשתתף בפריטה. זה יש לו דין של אחסנאי. אבל אם הוא כן, למרות שהוא גדול, אם הוא סמוך על שולחן אביו, אז הוא נר איש וביתו. אז המגן אברהם חשב שהוא הדין גם סתם אורח. אם יש אורח שסמוך על שולחן בעל הבית, אז זה דין שנר איש וביתו, בדיוק כמו בן גדול. אותו דבר כמו בן גדול, אותו סוג של אותו דבר. כן, מה אתה שואל? בבקשה? כן, כן, זה נקרא סמוך, כן, אני חושב, בוודאי. אבל שוב פעם, כן, אם הוא מפרנס אותך בבית שלו, אז אתה סמוך על שולחנו. אבל אם אתה, אבל אם הוא מפרנס אותך ואתה נמצא בבית אחר, אתה גר בבית אחר, הוא מפרנס אותך. אז איך אתה יכול לצאת בבית שאתה בכלל לא גר שם?
מעורך שיש פנח
מיוחד. אז רגע, זה... בסדר. טוב. אז זה כבר, זה כבר הדין של זה, אז זה מכיוון אחר. זאת אומרת, זה לא מדין שסמוך על שולחנו, אלא זה מדין שאשתו מדליקה עליו בביתה, בביתו. זה כבר דין אחר. זאת אומרת, יש פה כמה, תראו, אני לא רוצה עכשיו, אני אכנס לזה לאט לאט, אני לא רוצה בבת אחת. זה כבר הדין של אשתו מדליקה עליו, זה משהו אחר. באופן פשוט, מי שסמוך על שולחן הורים, אז הוא גר בבית של ההורים שלו, הוא סמוך על שולחנם, אז הוא יוצא בהדלקה שלהם בלי להשתתף בפריטה. אם הוא לא סמוך על שולחנם, אז אומר המרי אבואב, הוא צריך להשתתף אותם בפריטה, למרות שזה ילד גדול, בא הביתה, הוא בא נגיד להורים שלו. אבל אם הוא לא סמוך על שולחנם, אז הוא משתתף בפריטה איתה. זה בית יוסף מביא בשם המרי אבואב. אז המגן אברהם אומר שזה אותו דבר גם אורח, אותו דבר כמו בן גדול, אותו דבר. המשנה ברורה פוסקת המגן אברהם להלכה, למרות שבביאור הלכה הוא אומר שיש במאירי שחולק על זה. בביאור הלכה הוא אומר שהמאירי חולק על זה, אבל במשנה ברורה הוא מביא את זה להלכה, כאילו אותו דבר מוסכם, ש... אורח הדין שלו כמו בן גדול. ואם הוא אם האורח סמוך על שולחן בעל הבית, אם הוא סמוך על שולחן בעל הבית, אז נר איש וביתו. אם הוא, אז הוא לא צריך שום דבר. אם הוא לא סמוך על שולחן בעל הבית, צריך לשתף פריטי. זה ככה, תראו, זה אולי באמת לא דבר לגמרי מוחלט, למרות שהמשנה ברורה פוסק את זה, כי המשנה ברורה בעצמו אומר שיש שהמאירי חולק על זה. יש מאירי שחולק על זה ואומר שאדם זר לא יכול להיות נר איש וביתו. טוב, אז, אבל המשנה ברורה לא פסק את זה להלכה. הוא לא פסק את זה להלכה, הוא פסק כמו מגן אברהם, כמו שהוא הבין מבית יוסף בשם המרי אבואב. כאן יש נקודה שאני רוצה להוסיף ולהבין טוב את הרבותה. תראו, יש פה, הרי הראש אמר שהרבותה זה ש... מה זה אחסנאי חייב בנר חנוכה? מה כאן הרבותה בזה? למה לא? אז הראש אמר, כי אולי איזה נר אישו ביתו. אז נשאל את השאלה, אולי נשאל ממה נפשך? על איזה אורח מדברים? לפי הקו הזה של המגן אברהם, על איזה אורח מדברים? אם זה אורח שסמוך על שולחן בעל הבית, אז אם הוא סמוך על שולחן, אז לפי המגן אברהם הוא באמת לא צריך להשתתף בפריטי. אז על מה מדובר? באורח שלא סמוך על שולחן בעל הבית. זאת אומרת שהוא כאילו אוכל על חשבונו. לא סמוך על שולחן בעל הבית. רגע, אז זה אני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת. זה חידוש של פרי מגדין. זאת אומרת ככה, היה יכול לבוא מישהו ולשאול, אז ממה נפשך? אז אם האורח הזה, ממה נפשך? אם הוא סמוך על שולחן בעל הבית, אז אתה הרי אומר שהמגן אברהם פוסק שהוא נקרא נר איש וביתו. אלא מה, הוא לא סמוך על שולחן בעל הבית, והוא אוכל משלו. אז למה חשבת שיהיה פה דין של נר איש וביתו? אז מה כאן הרבותה? זאת אומרת, אז מה הרבותה? זאת אומרת, אני מבין ש... כאילו, אני צריך לעבור רב ששת ולהגיד, אך סנאי חייב בנר חנוכה. מה, אתה חושב שהוא נר איש וביתו? אתה אומר שהוא אוכל בפני עצמו. אז זה ראיתי בפרי מגדים, וזה כנראה בגלל זה המשנה ברורה השתמש במילה קביעות. המשנה ברורה השתמש במילה סמוך על שולחנו בקביעות. ראיתי בפרי מגדים שהוא כותב ככה, אומר ככה, ודע דאחסנאי צריך להדליק, ולא תאמר כיוון שאוכל על שולחן בעל הבית כבני ביתו דמי, כיוון דאורח הוא ולמחר ילך לביתו, צריך לשתף בפרוטה. זאת אומרת, הוא כן אוכל על שולחן בעל הבית, אבל הוא אורח פורח. זאת אומרת, הוא אורח ולמחר הוא הולך לביתו. כלומר, אתה מתארח, נגיד אתה בא בחנוכה ליום אחד להתארח אצל מישהו, זה לא נקרא סמוך על שולחנו. לא נקרא סמוך, המושג סמוך על שולחנו, תראו, מאיפה לקוח המושג, איפה יש עוד את המושג הזה של סמוך על שולחנו? זה מופיע במסכת בבא מציע, בפרק ראשון, בדף יוד או משהו כזה, וכתוב שם שמציאת בנו וביתו שייכים לאבא. ושם כתוב, אמר רבי יוחנן, לא... כתוב בן גדול מציאתו לעצמו, בן קטן מציאה לאבא. אמר רבי יוחנן, לא גדול גדול ממש ולא קטן קטן ממש, אלא גדול קטן וגדול וסמוך על שולחן אביו מציאה לאבא, קטן ואינו סמוך על שולחן אביו מציאתו לעצמו. כלומר, זה לא גדול וקטן, אלא זה סמוך ואינו סמוך. ולפי זה, מציאתו שייכת לאבא, רש"י אומר משום איבה או לא. זאת אומרת, המושג, תראו, המושג סמוך על שולחנו נאמר לגבי זה, שאם אני סמוך על שולחנו של מישהו, אז אם אני מוצא מציאה, זה שייך לו. אז זה לא יכול להיות שבן אדם מתארח אצל השני יום. אז מה? אז באותו יום אם אני מוצא מציאות, אז המציאות שייכות לבעל הבית? באותו יום הלכתי, מצאתי ארנק עם $500. אני צריך להביא את זה עכשיו לבעל הבית, כי אני עכשיו התארחתי אצלו. והתארחתי אצלו לשבת. חמש דקות לפני שבת מצאתי איזה ארנק מלא כסף. אז עכשיו מה? בגלל שאני התארחתי אותו, אז אני סמוך על שולחנו ואני צריך, והמציאה שלי שייכת לו? אז תראו, המושג, זה אני חושב, זה מה שרוצה כאן הפרי מגדים להגיד. המושג סמוך על שולחנו, סמוך על שולחנו בקביעות. זה מראה על איזה קשר ביניהם. זה לא שאני בא, אני כבר רואה איזה אורח. היום התארחתי, מחר הלכתי. אז תראו, אז לכן, לכן יש פה לפי דעתי טעות. זאת אומרת, אם מישהו חושב שהוא בא הביתה בחנוכה לזה יום יומיים, אז אם הוא נקרא סמוך על שולחן הוריו, לא בטוח. לא בטוח, זה תלוי מה המצב שלו. תלוי, זה כבר לא פשוט העניין הזה. בגלל שהמושג סמוך על שולחן, נגיד אם אין אדם בכלל לא, בכלל לא, איזה, נגיד איזה אברך שהוא לא סמוך על שולחן הוריו. לא סמוך על שולחן הוריו. נגיד יש אברך, ניקח אברך, שזה יהיה מקרה יותר טוב, יותר מובן. נגיד, אני יודע מה, הוא כבר, יש לו, הוא חי ממילגה של הישיבה, אני יודע מה, אשתו עובדת. הוא לא חי על חשבון ההורים שלו בכלל. עכשיו הוא נסע לחנוכה ליומיים להורים שלו. אז מה, הוא קיבל דין שסמוך על שולחן אביו? אז המציאות שלו שייכים לאבא שלו? אגב, איך נפסק להלכה? כתוב בגמרא, לא גדול גדול ממש, לא קטן קטן ממש, אלא גדול וסמוך על שולחנו, הרי הוא כמו המציאתו לאביו, וקטן, לא סמוך על שולחנו, איך ההלכה? מה אני מביא גמרא במציאה? אולי זה לא נפסק להלכה. כל אחד זה, אלא מה? זה כן נפסק. אבל זה כן, מה שרבי יוחנן אמר זה נפסק. אם זה לא היה נפסק, אז זה היה שיעור כללי עכשיו. כי אתה יכול להביא גמרא, אז מה? אתה מביא משהו מהגמרא, מי אומר שזה נפסק בשולחן ערוך? אז גם, אז כל מה שאתה אומר זה לפלפול הבעלמא. לא יצויר שככה היה הדין, אז היה... זאת אומרת, כשאתה מביא משהו, אתה קודם כל תבדוק אם זה נפסק להלכה. אם לא, אז אל תעשה לי פה, אל תביא לי כל מיני סברות. כי יכול להיות שזה לא להלכה, זה נפסק בדיוק את ההפך. אני לא אומר, תראו, לפעמים יש גם דעה שהיא לא נפסקה להלכה, ובכל זאת אפשר להוציא ממנה משהו. וגם הצד, גם מי שחולק מודה באיזושהי נקודה ש... אפשר להוציא, אבל אני רק יכול לומר לכם שאני למדתי בישיבות 7 שנים ובימי חורבי, מה שנקרא, אתה הפזם שלי כבר אמרת מאפשר לי להגיד את המשפט הזה, ואני יכול לומר שאחרי 7 שנים של לימוד כל המושגים שלי מהש"ס היו לא להלכה. זאת אומרת, כל מה שידעתי זה היה לא להלכה. הייתי צריך הרבה שנים, כל פעם אתה נזכר, רגע, זה כתוב בגמרא באיזה מקור שזה ככה. תלך פותח, לא, זה לא נפסק. אחר כך הייתי זוכר עוד משהו אחר. זה, המושג הזה, כן, יש מושג כזה בגמרא, למדתי את זה. זה לא נפסק. זה דין שכתוב ברש"י, כתוב בתוספות, כתוב לא גם בשולחן ערוך, רמב"ם, שולחן ערוך, זה לא נפסק ולא קיים ולא שום דבר. אז לא, כן, ככה יכול לצאת בחור ישיבה שהוא ממש טוב. לא, בתור, באמת בתור, יכלתי להעביר שיעור, כן? ספרה כזאת, ספרה כזאת, דעה כזאת, דעה כזאת, אבל השתמשתי בחומרים שהם פשוט לא להלכה. כי כל המושגים היו לא להלכה, כי בכלל, הטור בית יוסף שולחן ערוך, זה היו ספרים שלא כל כך, לא השתמשו בהם כל כך בישיבות שהייתי. בארון ספרים היו כל מיני דברים אחרים, זה לא כמו פה, אתה בא לבית מדרש של ישיבת קרנש, אתה רואה שם 10 פעמים טור בית יוסף, 10 פעמים שולחן ערוך, אני יודע מה, וזה, אז אתה אומר, טוב, זה ברור, זה ישיבה, זה בישיבה יש טור בית יוסף, ויש שולחן ערוך 10 פעמים, למה זה, ככה זה חייב להיות, זה מוכרח להיות. עד שפעם אחת אתה נוסע לישיבה אחרת, ואתה מחפש בארון, אתה אומר, איפה הטור, איפה הבית יוסף, איפה השולחן ערוך, מה, לא קנו? מה, זה לא משתמשים פה? נכון, לא משתמשים פה. כן, לא משתמשים, זה לא שמיש. אז זה חומרים שלא משתמשים בהם. אז תראו, אז אני אומר, אז פה במקרה דנן זה בדוק. מה שכתוב שם, שבן גדול שהוא סמוך על שולחן אביו, שמציאתו לאביו, זה נפסק להלך. זאת אומרת ש... באמת, המושג שסמוך על שולחן אביו, איך שהוא מופיע בגמרא, זה לא, סמוך על שולחן אביו, זה לא מישהו יתארח אצל מישהו יום אחד. זה משהו ש... זה מבטא פה קביעות. אני לא יודע להגיד לכם כמה זמן זה אדם צריך, כדי שאדם יהיה קבוע, כדי שאדם יהיה סמוך בקביעות השולחן, אולי זה 30 יום, אולי זה שנה, אני לא יודע. אני אגיד שיש, זה צריך עיון, כמה זה הקביעות, זה צריך לעיין בה, כמה זה. אבל ברור לי שאם אדם בא ויתארח אצל מישהו במשך יום או יומיים, אז זה לא נקרא שהוא קבוע שולחנו, נגיד, ודאי לא לגבי ההלכה הזאת שמציאתו לאביו. זאת אומרת, אם אותו אברך שהגיע לאבא שלו ליום יומיים, אם הוא מצא מציאה בחנוכה, הוא לא, לא, זה לא של אבא שלו, זה שלו. למרות שהוא מתארח. אז זה מה שאומר כאן, זה מה שאומר כאן הפרי מגדים. הפרי מגדים אומר שזה בדיוק החידוש לפי הראש, זאת אומרת, לפי הראש זה בדיוק החידוש כאן. אבל שהראש כאילו אומר ככה, סנאי חייב בנר חנוכה, כלומר, הייתי יכול לחשוב שהוא סמוך על שולחן בעל הבית. אז נשאלת השאלה, למה שהוא יהיה סמוך על שולחן בעל הבית? אז הייתי אומר, הנה, אתה רואה? הוא אוכל אצלו. הוא מתארח אצלו, והוא גם אוכל אצלו. אז הוא סמוך על שולחנו. זאת אומרת, כאילו, הפרי מגדים אומר, אם בן אדם אוכל, אחד הביא איתו אוכל בתיק, אז הוא מתארח אצל מישהו, והוא יושב בחדר שלו ואוכל. או יושב, לא משנה, יושב ואוכל מהאוכל שלו. אז מה, אסל כדעתך שזה נקרא נר איש וביתו? אז לכן הפרי מגדים אומר שזה כאן החידוש. הוא באמת אוכל יחד עם בעל הבית. אז הייתי יכול לחשוב, אולי זה נקרא סמוך על שולחנו. הוא נר איש וביתו. כמה שנה שלא, כי זה לא בקביעות. זה לא סמוך על שולחנו. תראו, זה אני חושב הסיבה, כי המשנה ברורה כאן לא ציין את זה, אבל תראו את הלשון של המשנה ברורה, כך הוא אומר. הוא אומר, ודווקא בבחור שאוכל בפני עצמו, אבל אם סמוך על שולחן בעל הבית, הוא בכלל בעל הבית, והוא הדין משרתיו, כיוון שהם סמוכים על שולחנו בקביעות. בקביעות, הוא אומר. זה העניין הזה של קביעות, זה המקור פרי מגדים. כי הפרי מגדים אומר שזה בעצם הרבותה שיש כאן. זאת אומרת, לפי הפרי מגדים, זה הרבותה שהראש מתכוון לומר. שהראש אומר שהחסנאי לא נחשב לנר איש וביתו. אז השאלה, למה תחשיב אותו? אז אומר הפרי מגדים, כי הוא מתארח שם לכל דבר. זאת אומרת, האורח הוא מתארח בבית לכל דבר, והייתי יכול לחשוב שהוא נר איש וביתו. כמה שנה שלא, בגלל שהוא לא סמוך על שולחן בעל הבית בקביעות. הוא לא סמוך על שולחן בעל הבית. זה מה שהמגן אברהם נתן פה את הקריטריון הזה, אם הוא סמוך על שולחן בעל הבית או לא. כדי להיות נר איש וביתו, אתה צריך להיות מבחינת סמוך על שולחן בעל הבית. ויש איזה, כמו שאני אומר, יש איזה השלכות הלכתיות. כי ילד גדול שהוא סמוך על שולחן אבא שלו, בקביעות, אז המציאה שלו זה לאבא שלו, משום איבה. אבל אם הילד הזה הוא בא הביתה בתור אברך, ומתארח שם יום יומיים, אז לפי דעתי זה פשוט, שזה מה שמתכוון הפרי מגדים לומר. שזה לא נקרא נר איש וביתו, ולכן הדין שלו הוא כאף סנאי, הוא צריך להשתתף בפריטה. במקרה כזה הוא צריך להשתתף בפריטה. זה אני אומר קודם כל מבחינת סתם המושגים האלה, שכאן תראו, כשאתה מגיע להלכה, אז כל הזמן המושגים האלה הם אומרת, מה זה סמוך על שולחנו? אומרת, מה זה נר איש וביתו? ומה זה אחסנאי בכלל? מה ההבדל ביניהם? יש אחסנאי, יש נר איש וביתו. מי הוא נר איש וביתו? מי הוא אחסנאי? אז כאן אנחנו רואים ש... רואים כאן שכדי להיות נר איש וביתו, אתה צריך להיות סמוך על שולחנו בקביעות. לפי דעת המגן אברהם, זה אפילו אורח, אפילו אדם זר. אם הוא סמוך בקביעות על שולחן בעל הבית, זה נר איש וביתו. לפי המגן אברהם. על כל פנים, בן גדול, זה בדי ככה. אם הוא סמוך בקביעות, אז זה נר איש וביתו, ואז לא צריך להשתתף בבריתי, אבל אז זה בן גדול שסמוך על שולחן אביו. לעומת זאת, יש מצב שהבן מתארח אצל ההורים שלו, בן גדול, אבל הוא לא סמוך על שולחנה. וזה שהוא אוכל אצלם, זה כמו שאומר הפרי מגדים. הוא בסך הכל אורח לזה יום יומיים, ואחר כך הוא הולך. ולכן זה לא נקרא סמוך על שולחנם בקביעות. כאן צריך לדון באמת, אני אומר, יכול להיות שפה צריך לדון בשאלה מה קורה בבן כזה שאבא שלו מממן אותו כל השנה, אבל אבא שלו מממן אותו במקום אחר. ואז הוא מגיע הביתה, אז יכול להיות שזה בבחינת סמוך על שולחנו, יכול להיות. אבל זה כבר שאלה. אם הוא חי כל מיני חשבון ההורים שלו והוא מגיע הביתה, אז יכול להיות שבמצב כזה הוא באמת, כי ממנו הוא חי, הוא חי גם כשהוא לא בבית, הוא חי על חשבון ההורים. אז יכול להיות, אני אומר, יכול להיות שהוא מגיע הביתה, זה נקרא סמוך על שולחן ההורים. אבל זה, אני אומר, זה מקרה מיוחד, אבל נגיד, כמו שאמרתי מקודם, אם יש בן גדול שהוא חי מכוח עצמו, והוא מגיע להורים שלו, אז אני חושב שזה פשוט, פרי מגדים אומר את זה, אבל זה מתקבל מאוד על הדעת, הדבר הזה, אבל זה מתקבל על הדעת שזה נכון, שהוא בעצם לא סמוך על שולחן ההורים שלו, ועכשיו הוא מגיע לחנוכה להתארח ליום יומיים, אז הוא אורח. זה לא בן שסמוך על שולחן אביו, הוא אורח, ולכן הוא צריך להשתתף בפריטי. זה, אני חושב, באופן פשוט, זה הקו של הראש. עכשיו תראו, יש פה גם את השיטה של הר"ן, אני עוד, תראו, לגבי מחר, אני גם, בעזרת השם, אני גם אצלם לכם אולי קצת מקורות בסוגיה הזאת, ונמשיך כאן קצת בנושא הזה של בשיטת הר"ן, כי הר"ן פה חולק על הראש ויכול להיות מזה נפקמינות להלכה גם כן.